עבדנו שם, בבית המשפט. לא היה לנו מה עוד לומר. ישבתי בבר כל היום, מביטה בגברים שנכנסו, קוראת את מחשבותיהם. אף אחד מהם לא חשב על איך הוא הרג ארבע נשים, והצליח להתחמק מזה בינתיים. בזמן ארוחת הצהריים, הויט ורנה עברו בדלת, ויצאו מיד החוצה כשראו אותי יושבת. מביך מדי בשבילם אני מניחה. בסופו של דבר, סם גרם לי לעזוב. הוא אמר שהייתי מפחידה כל כך, עד שהברחתי את כל הלקוחות שאולי היו יכולים לתת לי מידע מועיל. יצאתי החוצה בכבדות אל השמש הבוהקת. היא עמדה לשקוע. חשבתי על בבא, על ביל, על כל אותם היצורים שהתעוררו משנתם העמוקה כדי להלך על פני האדמה. עצרתי בגרבית קוויק כדי לקנות חלב לדגני הבוקר שלי. הקופאי החדש היה בחור עם חצ'קונים וגורגורת ענקית, שבהה בי בהתלהבות, כאילו שהוא מנסה לחרות במוחו את דמותי, אחותו של רוצח. ידעתי שהוא בקושי יכול לחכות עד שיצא מהחנות, כדי שהוא יוכל להתקשר לחברה שלו. הוא הצטער על זה שהוא לא יכול לראות את סימני הניקוב על הצוואר שלי. הוא טעה אם יש איזושהי דרך שבה יוכל לגלות איך הרפדים עושים את זה. זה היה סוג הזבל שהייתי חייבת להקשיב לו יום אחרי יום. לא משנה כמה חזק התרכזתי במשהו אחר, לא משנה כמה חזק שמרתי על המחסום שלי, כמה ששמרתי על החיוך שלי רחב, זה זלג פנימה. הגעתי הביתה בדיוק שהחשיך, אחרי ששמתי את החלב במקרר והורדתי את החליפה, לבשתי זוג מכנסיים קצרים וחולצתי שחורה של גארט ברוקס, וניסיתי לחשוב על מטרה כלשהי לערב. לא יכולתי להירגע מספיק בשביל לקרוא, והייתי צריכה ללכת לספרייה ולהחליף את הספרים שלי בכל מקרה. מה שיהיה מסע יסורים שלם, בהתחשב בנסיבות. לא היה שום דבר טוב בטלוויזיה, לפחות הלילה. חשבתי שאולי יראה את לב אמיץ שוב. מל גיבסון בחצאית סקוטית תמיד משפר את מצב הרוח. אבל זה היה יותר מדי עקוב מדם בשביל מצב הרוח שלי. לא יכולתי לסבול את זה שגרונה של הבחורה היא ישוסף שוב, למרות שידעתי מתי לחסות את העיניים. הלכתי לחדר האמבטיה לשטוף את האיפור המיוזה שלי, כשחשבתי ששמעתי מעל כל המים הזורמים יבבה מבחוץ. סגרתי את הברזים, עמדתי בשקט, מקשיבה בריכוז כל כך, עד שכמעט והרגשתי את האנטנה שלי מתכוונת. מה? מים מפני הרטובים זרזפו על החולצה שלי. שום צליל, שום צליל בכלל. התגנפתי אל הדלת הראשית בגלל שהיא הייתה הקרובה ביותר לנקודת התצפית של בבא ביער. פתחתי מעט את הדלת, צעקתי, בבא? שום תשובה, ניסיתי שוב. נדמה היה לי שאפילו הצרצרים והקרפדות עצרו את נשימתם. הלילה היה כל כך שקט, עד שיכול היה להחביא כל דבר. משהו שחרר לטרף שם בחוץ, בחשיכה. ניסיתי לחשוב, אבל הלב שלי פעם חזק כל כך, עד שהפריע לי בתהליך, להתקשר למשטרה קודם כל. גיליתי שזה לא אפשרי. הקו היה מת. אז יכולתי או לחכות בבית עד שהצרות יגיעו אליי, או לצאת החוצה אל היער. זה היה קשה. נשכתי את השפה התחתונה, בזמן שהסתובבתי בבית וחיביתי את המנורות, מנסה למפות לעצמי נתיב פעולה. הבית סיפק הגנה כלשהי. מנעולים, קירות, פינות וסדקים. אבל ידעתי שכל אדם נחוש יוכל להיכנס פנימה, ואז אני אהיה לחודה. בסדר? איך אני יכולה לצאת החוצה מבלי להיראות? בתור התחלה, קיביתי את כל האורות החיצוניים. הדלת האחורית הייתה קרובה יותר ליער, אז היא הייתה הבחירה הטובה ביותר. הכרתי את היער די טוב. אני אמורה להצליח להתחבא מהם עד אור היום. אני יכולה אולי ללכת לבית של ביל. בטוח שהטלפון שלו עובד והיה לי מפתח. או שאוכל לנסות להגיע למכונית שלי ולהתניע אותה. אבל זה תקע אותי במקום ספציפי במשך שניות ספציפיות. לא, נראה שהיער היה הבחירה הטובה ביותר בשבילי. דחפתי אל אחד הכיסים את מפתחות הבית של ביל ועולר של סבא שלי, שסבתא שמרה במגירה שבשולחן בחדר המגורים, זמין לפתיחת חבילות. אל הכיס השני דחפתי פנס זעיר. סבתא שמרה רובי ישן בארון המעילים ליד הדלת הקדמית. כשהייתי קטנה, הוא היה של אבא שלי, והוא השתמש בו בעיקר כדי לראות בנחשים. טוב, גם לי היה נחש לראות בו. סניתי את הרובי הארור, סניתי את המחשבה להשתמש בו, אבל נראה שעכשיו הוא הזמן. הוא לא היה שם. בקושי יכולתי להאמין לחושים שלי. מיששתי את כל הארון. הוא היה בבית שלי, אבל הוא לא נפרץ. מישהו שהזמנתי, מי היה כאן? ניסיתי לעשות רשימה של כולם כשהלכתי אל הדלת האחורית, אחרי שקשרתי מחדש את הנעליים שלי, כדי שלא יהיה שום שרוך עודף לדרוך עליו. אספתי את השיער שלי בקוקו מרושל כמעט ביד אחת, כדי שהוא לא ייכנס לי לפנים, וחרכתי גומיה מסביבו. אבל כל הזמן חשבתי על הרובה הגנוב. מי היה בבית שלי? ביל? ג'ייסון? ארלין? רנה? הילדים? אנדי בלפלאואר? סם? סיד מת. הייתי בטוחה שאת כולם השארתי לבד לרגע או שניים. אולי מספיק זמן בשביל להוציא את הרובה ולקחת אותו מאוחר יותר. אז נזכרתי ביום ההלוויה. כמעט כל מי שהכרתי נכנס, ויצאתי מהבית כשסבתא מתה, ולא יכולתי לזכור אם ראיתי את הרובה מאז. אבל זה יהיה קשה לצאת כבדרך אגב מהבית הצפוף, העסוק, עם רובה. ואם הוא נעלם אז, חשבתי שעד עכשיו כבר הייתי שמה לב ליעדרו. למעשה, הייתי כמעט בטוחה בכך. הייתי חייבת להזיז את זה הצידה עכשיו, ולהתרכז בלהרים על מה שלא היה שם בחושך. פתחתי את הדלת האחורית. יצאתי החוצה בחפיפה, נשארת נמוך ככל שיכולתי, ובעדינות סגרתי את הדלת כמעט עד הסוף. במקום להשתמש במדרגות, ישרתי רגל אחת ונקשתי על האדמה בזמן שהשתופפתי על המרפסת. העברתי את המשקל אל הרגל, משכתי את הרגל השנייה מאחוריי. התכופפתי שוב. זה היה ממש דומה למשחק מחבואים ביער עם ג'ייסון כשהיינו ילדים. התפללתי שאני לא משחקת מחבואים שוב עם ג'ייסון. קודם כל השתמשתי באמבטיה מלאת הפרחים שסבתא שתלה כמחסה. ואז התגנבתי למכונית שלה, המטרה השנייה שלי. הבטתי למעלה בשמיים. הירח היה חדש, וכיוון שהלילה היה בהיר, הכוכבים זרחו. האוויר היה כבד מלחות, ועדיין היה חם. זרועותיי היו חלקות מזיעה תוך דקות. הצעד הבא, מהמכונית אל עץ המימוזה. לא הייתי שקטה הפעם, מעדתי על גזע קרות, ופגעתי בקרקע בחוזקה. נשכתי את פנים הפה שלי כדי למנוע מעצמי לקרוא בקול. כאב עבר דרך הרגל והירך שלי, וידעתי שהקצוות המחוספסים של הגזע הקרות שרטו את הירך שלי בצורה די חמורה. למה לא יצאתי החוצה וניסרתי את הגזע הזה בצורה חלקה? סבתא ביקשה מג'ייסון שיעשה את זה, אבל הוא אף פעם לא מצא זמן. שמעתי משהו, חשתי בתנועה, זינקתי ושעטתי אל העצים, זורקת את הזהירות לכל הרוחות. מישהו התרסק דרך קצה היער לימיני ופנה לכיווני, אבל אני ידעתי לאן אני הולכת, ובזינוק שהדעים אותי, אחזתי בענף נמוך של עץ שאהבתי לטפס עליו כילדה, ומשכתי את עצמי למעלה. אם אחיה עד היום הבא, השרירים שלי יהיו דפוסים בצורה קשה. אבל זה יהיה שווה את זה. התאזנתי על הענף, מנסה לשמור על דממה, כשרציתי להתנשף ולהענח כמו כלב ישן. הצטערתי שזה לא חלום. ובכל זאת הייתי כאן באופן בלתי ניתן להכחשה. סוקי סטאקהאוס, מלצרית וקוראת מחשבות, יושבת על ענף ביער באמצע הלילה, חמושה בלא יותר מעולר. תנועה מתחתיי. האיש החליק דרך היער, מיתר היה תלוי מאחד מפרקי ידיו. אוי אלוהים! למרות שהירח היה כמעט מלא, ראשו נשאר בעקשנות בצל של עץ, ולא יכולתי לדעת מי הוא. הוא עבר מתחת לעץ מבלי לראות אותי. כשהוא היה מחוץ לטווח ראייה, נשמתי שוב, בשקט ככל שיכולתי, טיפסתי למטה בזחילה. התחלתי להתקדם דרך היער אל הכביש. זה ייקח זמן, אבל אם אצליח להגיע אל הכביש, אולי יוכל לסמן למישהו. אז חשבתי על התדירות הנמוכה שבה אנשים נסו בכביש. אולי עדיף ללכת דרך בית הקברות אל הבית של ביל. חשבתי על בית הקברות בלילה, על הרוצח מחפש אותי, ורעדתי כל כולי. להיות מפוחדת יותר היה חסר טעם. הייתי צריכה להתרכז בכאן ועכשיו. הבטתי בכל מדרך רגל, נעה לאט. נפילה תרעיש מאוד בשיחים האלה, והוא יתפוס אותי בתוך רגע. מצאתי את החתול המת, בערך 10 מטרים מדרום מזרח לעץ הכינון שלי. גרונו היה פצע פתוח. לא יכולתי לדעת באיזה צבע הייתה הפרווה שלו באור הירח המחשיף, אבל בטוח שהכתמים הקהים מסביב לגופה הקטנה היו דם. אחרי עוד 2 מטר של תנועה מתגנבת, מצאתי את בבא. הוא היה חסר הכרה או מת. כשמדובר בערפד, קשה להבחין. אבל בלי שום יתד בליבו, וכשראשו עדיין מחובר, יכולתי לקוות שהוא היה רק חסר הכרה. מישהו שידע שבבא שמר עליי, ושמע על הנטייה שלו לשתות חתולים. שמעתי כל פיצוח מאחוריי, ענף נשבר. החלקתי אל צידו של העץ הגדול הקרוב ביותר. כעסתי, כעסתי ופחדתי, ותהיתי עם עמות הלילה. הרובה אולי לא היה בידי, אבל היה לי כלי מובנה. עצמתי את עיניי והושטתי את מוחי קדימה. סבך כהה, אדום, שחור. שנאה. נרתעתי, אבל זה היה נחוץ. זאת הייתה ההגנה היחידה שלי. הסרתי כל שמץ של מגננה. אל תוך מוחי זרמו תמונות שגרמו לי לבחילה, שהפחידו אותי. דון מבקשת ממישהו להכות אותה, ואז מגלה שהוא אוחז בידו את אחד מהגרבונים שלה, מותח אותו בין אצבעותיו, מתכונן להדק אותו סביב גרונה. הבזק של מודת, ערומה ומתחננת. אישה שמעולם לא ראיתי, גבי חשוף מופנה אליי, חבלות וחבורות מכסות אותו. ואז סבתא שלי, סבתא שלי, במטבח המשפחתי שלנו, כועסת ונלחמת על חייה. ההלם והזוועה שבזה שיתקו אותי. של מי היו המחשבות האלה? הייתה שם תמונה של הילדים של ארלין, משחקים על רצפת חדר המגורים שלי. ראיתי את עצמי, ולא נראיתי כמו האדם שראיתי במראה. בצוואר שלי היו חורים ענקיים, והייתי תאוותנית. על פניי הייתה הבעה ידענית ומזלזלת, וטפחתי על פנים ירחיי במרומז. הייתי במוחו של רנה לנייר, ככה רנה ראה אותי. רנה היה משוגע. עכשיו ידעתי למה אף פעם לא הצלחתי לקרוא את מחשבותיו בבירור, הוא שמר אותן בחור סודי. מקום במוחו ששמר חבוי ומופרד מהאני המודע שלו. עכשיו ראה מתאר מאחורי עץ, ותהה אם הוא נראה כמו מתאר של אישה. הוא ראה אותי. זינקתי ורצתי מערבה לכיוון בית הקברות. לא יכולתי להקשיב לראשו יותר, כי ראשי שלי היה ממוקד בצורה כל כך מקובעת, על ריצה, התחמקות ממכשולי עצים, שיחים, ענפים שנפלו, ערוץ קטן במקום שבו הצטברו מי גשם. רגלי החזקות נעו, זרועותיי התלטלו, והנשימה שלי נשמעה כמו צפצוף של חמת חלילים. פרצתי מתוך היער לבית הקברות. החלק הישן ביותר של בית הקברות היה צפונה יותר, לכיוון ביתו של ביל, ובו היו מקומות המסתור הטובים ביותר. ניתרתי מעל מצבה מהסוג המודרני, שהייתה מיושרת כמעט לגמרי עם הקרקע. לא טובה בתור מחבוא. זינקתי מעל הקבר של סבתא. האדמה הייתה עדיין חשופה, בלי מצבה עדיין. הרוצח שלה עקב אחריי. הסתובבתי כדי להביט, כדי לראות כמה קרוב הוא היה, כמו מטומטמת. ובאור הירח ראיתי את שער ראשו הפרוע של רנה בבהירות, כשהשיג אותי. רצתי במורד השקע שבית הקברות יצר, והתחלתי להאיץ במעלה הצד השני. כשחשבתי שהיו מספיק מצבות גדולות ופסלים ביני לבין רנה, התחמקתי מאחורי עמוד גרנית גבוה, שעליו היה צלב. נשארתי עומדת ונצמדתי לאבן הקשה והקרה. הנחתי יד על פי שלי כדי להשתיק את הרעש מהמאמץ להכניס אוויר לריאותיי. הרגעתי את עצמי מספיק כדי לנסות להקשיב לרנה, אבל מחשבותיו לא היו עקביות מספיק בשביל לפענח אותן, מלבד הזעם שחש. לפתע הציג את עצמו רעיון צלול. אחותך, צעקתי, סינדי עדיין חיה רנה? כלבה, צרח. ובאותה השנייה ידעתי שהאישה הראשונה שמתה הייתה אחותו של רנה. זו שאהבה ערפדים, זו שהוא עדיין ביקר כביכול מפעם לפעם, לפי מה שארלין אמרה. רנה הרג את סינדי, אחותו המלצרית, בזמן שעדיין לבשה את מדי קפיטריית בית החולים הוורודים לבנים שלה. הוא חנק אותה בשרוכי הסינר שלה. הוא שכב איתה כשכבר הייתה מתה. היא שקעה כל כך נמוך. לא יהיה אכפת למאח שלה, הוא חשב, עד כמה שהיה מסוגל לחשוב. לכל מי שהייתה מוכנה לתת להרפד לעשות את זה, הגיע למות. הוא יחביא את גופתה מרוב בושה. האחרות לא היו עצמו ובשרו. זה היה בסדר להשאיר אותן שם. נשאפתי אל תוך פנימו החולני של רנה, כמו זרד שנסחב במערבולת, וזה טלטל אותי. כשחזרתי בחזרה לתוך הראש שלי, הוא היה עליי. הוא היכה אותי בפנים בכל הכוח, וציפה שאפול. המכה שברה את האף שלי וכאבה כל כך עד שכמעט התעלפתי, אבל לא התמוטטתי. היכיתי אותו בחזרה. חוסר הניסיון שלי הפך את המכה לחסרת השפעה. רק טפחתי על הצלעות שלו והוא רטן, אבל ברגע הבא הוא נקם. האגרוף שלו שבר את עצם הבריח שלי, אבל לא נפלתי. הוא לא ידע כמה חזקה הייתי. באור הירח פניו היו עמומים כשהשבתי מלחמה, והודיתי לדם הערפדים ששתיתי. חשבתי על סבתי האמיצה, ושילחתי את עצמי ברנה. תופסת אותו באוזניים ומנסה לחוות את ראשו כנגד עמוד הגרנית. ידיו נורו למעלה כדי לאחוז בזרועותיי, והוא ניסה למשוך אותי עד שאבד את האחיזה. בסופו של דבר הוא הצליח, אבל עיניו סיפרו לי שהוא היה מופתע ועמד יותר על המשמר. ניסיתי לבעוט בו, אבל הוא ציפה לי מתפתל הצידה בדיוק מספיק רחוק כדי להתחמק ממני. בזמן שיצאתי מאיזון, הוא דחף, ופגעתי באדמה בחבטה מקשקשת שיניים. הוא עלה עליי בפיסוק, אבל הוא יפיל את המיתר בזמן שנאבקנו, ובזמן שהחזיק את צווארי ביד אחת, ומישש בידיו בחיפוש אחר הכלי שבחר בו. זרועי הימנית הייתה מרותקת, אבל השמאלית הייתה חופשייה, ואני הקטי בו ושרטתי אותו. הוא היה חייב להתעלם מזה. הוא היה חייב לחפש את חוט החניקה, כי זה היה חלק מהטקס שלו. ידי הנאבקת נתקלה בצורה מוכרת. הסכין של רנה שעדיין היה בבגדי העבודה שלו, היה על חגורתו. פתחתי במשיכה את הסגר, והוצאתי את הסכין מהנדן, ובזמן שהוא עוד חשב, הייתי צריך להוריד את זה, השקעתי את הסכין בבשר הרך של מותניו בזווית למעלה, ומשכתי אותו החוצה. הוא צרח. הוא נאבק לקום על רגליו. מסובב את פלא גופו העליון לצדדים, מנסה לעצור את הדם שזרה מהפצע בשתי ידיים. מיירתי לאחור. קמתי וניסיתי ליצור מרחק ביני לבין האיש שהיה מפלצת בדיוק כפי שביל היה. רנה צעק, אלוהים, אישה, מה עשית לי? אוי אלוהים, זה כואב! זה היה נפלא. הוא פחד עכשיו, פחד מגילוי, מסוף למשחקים שלו, מסוף לנקמה שלו. לבחורות כמוך מגיע למות נהם, אני יכול להרגיש אותך בתוך הראש שלי מפלצת שכמוך. מי המפלצת פה נשפתי, תמות מניאק. לא ידעתי שהיה בי את זה. עמדתי ליד המצבה בגב כפוף, הסכין המדמם עדיין אחוז בידי, מחכה שיסתער עליי שוב. הוא כשל במעגלים, ואני צפיתי פניי מאובנים. סגרתי את מוחי בפניו, בפני הרגשתו את מותו הזוחל מאחוריו. עמדתי מוכנה לתקור אותו פעם נוספת, כשנפל אל האדמה. כשהייתי בטוחה שהוא לא יכול לזוז, הלכתי אל הבית של ביל, אבל לא רצתי. אמרתי לעצמי שזה בגלל שלא יכולתי, אבל אני לא בטוחה. עדיין ראיתי את סבתא שלי שמורה לנצח בזיכרונו של רנה, נלחמת על חייה בתוך ביתה שלה. דקתי את המפתח של ביל מתוך הכיס שלי, כמעט נדהמת שהוא עדיין שם. סובבתי אותו איכשהו, קשלתי אל תוך חדר המגורים, חיפשתי את הטלפון. אצבעותיי נגעו בכפתורים, הצליחו להבין איזה היה התשע ואיזה האחד. לחצתי על המספרים חזק מספיק בשביל שיצפצפו, ואז, בלי עזרה, התעלפתי. ידעתי שהייתי בבית החולים. הייתי מוקפת בריח הנקי של סדיני בית החולים. הדבר הבא שידעתי היה שכואב לי כל הגוף, ומישהו היה בחדר ביחד איתי. פקחתי את עיניי, לא בלי מאמץ. אנדי בלפלאואר. פניו הרבועים היו עוד יותר תשושים מאשר בפעם האחרונה שראיתי אותו. את יכולה לשמוע אותי, אמר? הנהנתי, רק תנועה זהירה. אבל אפילו היא שלחה גל של כאב בראשי. תפסנו אותו, אמר, ואז המשיך לספר לי עוד הרבה. אבל שקעתי חזרה אל השינה. היה אור יום כשהתעוררתי שוב, והפעם נראה שהייתי הרבה יותר עירנית. מישהו היה בחדר. מי שם, אמרתי, וקולי נשמע כחרחור כאוב. קווין קם מהכיסא שבפינה, מגלגל עיתון תשבצים ודוחף אותו לכיס המדים שלו. איפה קניה? לחשתי. הוא חייך אליי באופן בלתי צפוי. היא הייתה פה לכמה שעות, הסביר, היא תחזור עוד מעט. החלפתי אותה לארוחת צהריים. פניו וגופו הרזים יצרו קו אחד של אישור. את חתיכת בחורה קשוחה, אמר לי. אני לא מרגישה קשוחה, הצלחתי לומר. נפגעת, אמר לי, כאילו שלא ידעתי את זה. רנה. מצאו אותו בבית הקברות, קווין הבטיח לי. שיפדת אותו די טוב, אבל הוא עדיין היה בהכרה. והוא אמר לנו שניסה להרוג אותך. יופי. הוא ממש הצטער על זה שלא גמר את העבודה. אני לא יכול להאמין שהוא שפך את הכל ככה. אבל די כאב לו, והוא די פחד, עד שהגענו אליו. הוא סיפר לנו שכל העניין הזה היה באשמתך, כי פשוט לא הסכמת לשכב ולמות כמו האחרות. הוא אמר שזה חייב להיות בגנים שלך, כי סבתא שלך. כאן קווין פשוט נעצר, מודע לכך שהוא היה על קרקע מסוכנת. גם היא נלחמה, לחשתי. קניה נכנסה, מוצקה, שלווה, ומחזיקה כוס חד פעמית מלאה בקפה מהביל. יערה, אמר קווין, מחייך באושר אל השותפה שלו. יופי. קניה נשמעה פחות מאושרת מזה. היא כבר אמרה מה קרה? אולי אנחנו צריכים להתקשר לאנדי. כן, זה גם מה שהוא אמר, אבל הוא ישן רק 4 שעות. האיש אמר להתקשר. קווין משך בכתפיו והלך לטלפון שלצד המיטה. נרגעתי לתוך נמנום כששמעתי אותו מדבר, אבל יכולתי לשמוע אותו ואת קניה ממלמלים בזמן שחיכו. הוא דיבר על כלבי הצייט שלו. אני מניחה שקניה הקשיבה. אנדי הגיע. יכולתי להרגיש את מחשבותיו, את הדפוס שבמוח שלו. נוכחותו המוצקה כיננה ליד מיטתי. פקחתי את עיניי כשהוא התכופף להביט בי. החלפנו מבט ארוך. שני זוגות רגליים בנעליים תקניות יצאו החוצה אל המסדרון. הוא עדיין חי, אמר אנדי לפתע, והוא לא מוכן להפסיק לדבר. הנעתי את ראשי בתנועה קצרצרה ביותר, שקיוויתי שסימנה הנהון. הוא אומר שזה הולך אחורה עד לאחותו שיצאה עם ערפד. כנראה שנשאר לה כל כך מהאדם, עד שרנה חשב שהיא תהפוך להרפדה בעצמה, אם הוא לא יעצור אותה. הוא נתן לה אולטימטום ערב אחד בדירה שלה. היא ענתה לו, אמרה לו שהיא לא מוכנה לוותר על האהוב שלה. היא בדיוק קשרה את הסינר שלה, התכוננה ללכת לעבודה בזמן שהם התווכחו. הוא תלש אותו ממנה, חנק אותה, עשה דברים אחרים. אנדי נראה קצת מוכה בחילה. אני יודעת, לחשתי. נראה לי, אנדי המשיך שוב, שאיכשהו החליט שהוא ירגיש צודק לעשות את הדבר הנורא שעשה, אם הוא ישכנע את עצמו שלכל מי שנמצאת במצב של אחותו מגיע למות. למעשה, מקרי הרצח כאן דומים מאוד לשני מקרים בשרברפורט שעדיין לא פוענחו, ואנחנו מצפים שרנה יתייחס לאלו, בזמן שהוא ימשיך לברבר, אם הוא ישרוד. הרגשתי את שפתיי נלחצות אחת אל השנייה באהדה מזועזעת כלפי הנשים המסכנות האחרות. את יכולה לספר לי מה קרה לך? שאל אנדי בשקט. דברי לאט, קחי את הזמן, ותשמרי על קול שקט כמו לחישה. הגרון שלך חבול מאוד. הבנתי את זה בעצמי, תודה רבה לך. מלמלתי את הגרסה שלי לערב ולא השמטתי דבר. אנדי הפעיל רשם קול קטן, אחרי ששאל אותי אם זה בסדר. הוא הניח אותו על הכרית קרוב לפה שלי כשסימנתי שאין לי בעיה עם המכשיר, כך שיהיה לו את כל הסיפור. מר קומפטון עדיין נמצא מחוץ לעיר? שאל אותי אחרי שגמרתי. ניו אורלינס, לחשתי, בקושי מסוגלת לדבר. נחפש את הרובה בבית של רנה, עכשיו שאנחנו יודעים שהוא שלך. זאת תהיה חתיכה נחמדה של עדות מסייעת. אישה צעירה ובוהקת בלבן נכנסה לחדר, הביטה בפניי ואמרה לאנדי שהוא חייב לחזור בפעם אחרת. הוא הנהן לעברי, טפח על ידי במבוכה ועזב. הוא העיף מבט הערצה ברופא. היא בהחלט הייתה ראויה להערצה, אבל הייתה לה טבעת נישואין, כך שאנדי שוב הגיע מאוחר מדי. היא חשבה שהוא נראה רציני וקודר מדי. לא רציתי לשמוע את זה. אבל לא הייתה לי מספיק אנרגיה לשמור על כולה מחוץ לראש שלי. מיסטקאוס, איך את מרגישה? שאלה אישה הצעירה בקול מעט רע מדי. היא הייתה ברונטית ודקה, בעלת עיניים חומות גדולות ופה רחב. חרה, לחשתי. אני יכולה לתאר לעצמי, אמרה. מהנהנת שוב ושוב, בזמן שהביטה בי. איכשהו לא חשבתי שהיא יכולה. הייתי מוכנה להתערב. שהיא מעולם לא הוקטה על ידי רוצח סדרתי בבית כברות. גם איבדת את סבתא שלך לאחרונה, נכון? היא שאלה בעדה. הנהנתי, רק חלקיק של סנטימטר. בעלי מת לפני חצי שנה בערך. אני יודעת על אבל. קשה להיות אמיצים, נכון? יפה, יפה, יפה. נתתי להבעת פניי לשאול שאלה. היה לו סרטן, הסבירה. ניסיתי להעביר את תנחומיי במבט, מבלי להזיז שום דבר, מה שהיה כמעט בלתי אפשרי. טוב, אמרה מזדקפת, חוזרת אל הנוהג הנמרץ שלה. מיסטקאוס, את תחי. עצם הבריח שלך שבורה, ושתי צלעות והאף. אוי, יהודה, אין פלא שהרגשתי רע. הצוואר והפנים שלך חבולים באופן חמור. כמובן יכולת לנחש שהגרון שלך נפצע. ניסיתי לדמיין לעצמי איך נראיתי. מזל שלא הייתה לי מראה בהישג יד. ויש לך המון חתכים וחבורות שוליים על הרגליים והידיים. היא חיכה. הבטן שלך בסדר, וגם כפות הרגליים. אוהו, נורא מצחיק. רשמתי לך משככי כאבים, אז כשתתחילי להרגיש רע, פשוט תקראי לאחות. מבקר דחף את ראשו בדלת מאחוריה. היא הסתובבה, חוסמת את המראה ואמרה, שלום. זה החדר של סוכי? כן, בדיוק סיימתי לבדוק אותה, אתה יכול להיכנס. הרופאה, ששמה היה זונטג, לפי תג השם שלה, הביטה בי בשאלה כדי לקבל את רשותי, והצלחתי להוציא בטח קטן. ג'יי בי נסחף אל צד מיטתי, נראה מקסים כמו תמונת שער של שעה רומנטי. השיער הבלונדיני העמום שלו זער באור הניאון, העיניים שלו היו באותו צבע, והחולצה נטולת השרבולים שלו חשפה מתווה שרירים שייתכן שפוסל ב... טוב, מפסלת. הוא הפשיל מבטו אליי, ודוקטור זונטג שתתה אותו בעיניה. היי סוכי, איך את מרגישה? שאל. הוא הניח אצבע בעדינות על הלחי שלי. הוא נישק נקודה לא חבולה על מצחי. תודה לחשתי, אני אהיה בסדר. תכיר את הרופאה שלי. ג'ייבי פער את עיניו על דוקטור זונטג, שממש מעדה כשהציגה את עצמה. רופאות לא היו יפות כל כך כשאני קיבלתי את החיסונים שלי, אמר ג'ייבי בכנות ובפשטות. לא היית אצל רופא מאז שהיית ילד? אמרה דוקטור זונטג עמומה. אני אף פעם לא חולה, חייך אליה באושר, חזק כמו שור. ועם שכל של אחד. אבל דוקטור זונטג בטוח הייתה חכמה מספיק בשביל שניים. היא לא הצליחה לחשוב על שום סיבה להתעכב, למרות שהטילה מבט נוגה מעבר לכתפה כשעזבה. ג'ייבי התכופף אליי ואמר בכנות, אני יכול להביא לך משהו סוכי? קרקרים או משהו? המחשבה לנסות לאכול קרקרים גרמה לי להדמוע. לא תודה, התנשמתי. הרופאה אלמנה. אם ג'ייבי היה אפשר להחליף נושאים, בלי שהוא יתאה למה. וואו, אמר מתרשם, היא חכמה ופנויה. הזזתי את עיניי בדרך משמעותית. את חושבת שאני צריך להזמין אותה לצאת? ג'ייבי נראה מאורהר, כאילו שאצלו זה היה אפשרי. אולי זה רעיון טוב, חייך. כל זמן שאת לא מוכנה לצאת איתי סוכי, את תמיד מספר אחת מבחינתי. רק תזיזי את האצבע הקטנה שלך ואני אבוא בריצה. איזה בחור מתוק. לא האמנתי למסירות שלו לרגע, אבל כן האמנתי שהוא יודע איך לגרום לאישה להרגיש טוב, אפילו אם היא הייתה בטוחה שהיא נראית נורא באופן עוצר נשימה. גם הרגשתי די רע. איפה היו משכחי הכאבים מהם? ניסיתי לחייך אל ג'ייבי. כואב לך, אמר, אני אשלח לכאן את האחות. או יופי, הדרך אל הכפתור הקטן נראתה ארוכה יותר ויותר כשניסיתי לגרום לזרועי לזוז. הוא נישק אותי שוב כשעזב ואמר, אני אלך למצוא את הרופאה הזאת שלך סוכי, כדאי שאשאל אותה עוד כמה שאלות בנוגע להחלמה שלך. אחרי שהאחות הזריקה משהו אל העירוי שלי, רק ציפיתי שהכאב ייעלם כשהדלת נפתחה שוב. אחי נכנס. הוא עמד לצד המיטה שלי זמן ארוך בואה בפניי. בסופו של דבר אמר בכבדות, דיברתי עם הרופאה שלך לרגע לפני שהיא הלכה לקפיטריה עם ג'ייבי. היא אמרה לי כל מה שלא בסדר אצלך. הוא הלך ממני, הסתובב סביב החדר, חזר, עוד בהיה. את נראית חרה. תודה לחשתי. או כן, הגרון שלך, שכחתי. הוא התחיל לתפוח עליי, חשב על זה רגע. תקשיבי אחות, אני חייב להודות לך, אבל זה ממש בייס אותי שאת הגנת עליי כשהגיע הזמן להילחם. אילו יכולתי הייתי בועטת בו. הגנתי עליו באמת. תקשיבי אחות, אני חייב להודות לך, אבל זה ממש בייס אותי שאת הגנת עליי כשהגיע הזמן להילחם. אילו יכולתי הייתי בועטת בו. הגנתי עליו באמת. אני חייב לך בגדול, אחות. הייתי כל כך טיפש לחשוב שרנה היה חבר טוב. נבגד. הוא הרגיש נבגד. ואז ארלי נכנסה, כדי להפוך את העניינים לפשוט נפלאים. היא נראתה נורא. שערה היה סבך אדום. היא לא הייתה מאופרת, ובגדיה נבחרו באקראי. מעולם לא ראיתי את ארלין בשיער לא מסולסל, ובלי איפור רב ובוהק. היא השפילה מבטה אליי. בחיי, כמה שאני אשמח כשאוכל לעמוד שוב. ולשנייה היו פניה קשים כאבן, אבל כשהיא באמת קלטה את הפנים שלי, היא התחילה להתפורר. כל כך כעסתי עלייך, לא האמנתי לזה, אבל עכשיו, כשאני רואה מה הוא עשה, אוי סוכי, תוכלי אי פעם לסלוח לי? שיו, רציתי שהיא תלך מכאן. ניסיתי להעביר את זה לג'ייסון, ולשם שינוי הצלחתי. כי הוא הניח יד על כתפיה והוביל אותה החוצה. ארלין התייפחה לפני שהגיעה לדלת. לא ידעתי, אמרה, בקושי מובנת, פשוט לא ידעתי. להזזל גם אני לא, אמר ג'ייסון בכבדות. נמנמתי אחרי ניסיון להקל קצת ג'לי ירוק משובח. ההתרגשות הגדולה שלי באותו אחר הצהריים הייתה ללכת לשירותים פחות או יותר בעצמי. ישבתי בכיסא במשך 10 דקות, שאחריהן הייתי יותר משמחה לחזור למיטה. הבטתי במראה שהוחבאה בשולחן המתגלגל, ומאוד הצטערתי על זה. היה לי קצת חום, בדיוק מספיק בשביל לגרום לי לרעידות ולצמרמורת. הפנים שלי היו כחולים ואפורים, והאף שלי היה כפול מגודלו הרגיל. העין הימנית שלי הייתה נפוחה וכמעט עצומה. נרעדתי, ואפילו זה כאב. הרגליים שלי, אוי חרה, אפילו לא רציתי לבדוק. נשנתי לאחור במיטה מאוד בזהירות, ורציתי שהיום הזה ייגמר. בטח בעוד 4 ימים אני ארגיש נהדר. עבודה. מתי אוכל לחזור לעבוד? דפיקה חלשה על הדלת השיחה את דעתי. עוד מבקר מזוין. טוב, זה היה מישהו שלא הכרתי. גברת מבוגרת עם שיער כחול ומשקפיים במסגרת אדומה, השיאה פנימה עגלה. היא לבשה את החלוק הצהוב שמתנדבות בית החולים שנקראו גבירות אור השמש, נאלצו לעטות בזמן העבודה. העגלה הייתה מלאה בפרחים לחולים שבאגף. הבאתי לך מטען של איחולים, אמרה הגברת בעליזות. חייכתי, אבל כנראה שהתוצאה הייתה מפחידה, כי העליזות שלה התעררה קצת. זה בשבילך, אמרה, מרימה ציץ מקושט בסרט אדום. הנה הכרטיס חומד, בואי נראה, גם אלו בשבילך. זה היה זר של פרחים, ובו ניצות ורד ורודות, ציפורנים ורודות ופרחי גספנית לבנים. היא תלשה את הכרטיס גם מהזר הזה. בוחנת את העגלה אמרה, איזה מזל יש לך, יש כאן עוד בשבילך. מוקד המחווה הפרחונית השלישית היה פרח אדום משונה שמעולם לא ראיתי לפני כן. מוקף באוסף תפרחות מוכרות יותר. הבטתי בו בספקנות. גבירת אור השמש הציגה בפני את הכרטיס מעטיפת הפלסטיק בהתאם לחובתה. אחרי שיצא מהחדר בחיוך, פתחתי את המעטפות הקטנות. היה לי יותר קל לזוז כשמצב הרוח שלי היה טוב. שמתי לב באירוניה. העציץ היה מסם וכל חברייך לעבודה במרלוט. היה כתוב על הכרטיס, אבל הוא היה כתוב בכתב ידו של סם. נגעתי בעלים הנוצצים ותהיתי איפה אשים אותו כשאקח אותו הביתה. זר הפרחים היה מסיד מת לנקנסטר ואלווה דין לנקנסטר. פוי. הסידור שבמרכזו, התפרחת האדומה המוזרה, החלטתי שבאופן מסוים הפרח נראה כמעט מגונה, כמו האזורים הפרטיים של גברת, בהחלט היה מעניין ביותר מבין השלושה. פתחתי את הכרטיס בסקרנות קלה. הייתה עליו רק חתימה. אריק. זה כל מה שהייתי צריכה. איך לעזאזל הוא שמע שאני בבית החולים? למה לא שמעתי מביל? אחרי קצת ג'לי אדום משובח לארוחת ערב, התמקדתי בטלוויזיה למשך כמה שעות. כיוון שלא היה לי שום דבר לקרוא, אפילו אם העיניים שלי היו יכולות להתמודד עם זה. החבורות שלי הפכו מקסימות יותר בכל שעה, והרגשתי תשושה עד העצם, למרות העובדה שהלכתי רק פעם אחת לשירותים ופעמיים סביב החדר. קיביתי את הטלוויזיה והסתובבתי על צידי. נרדמתי, והכאבים שבגופי זגלו לתוך החלומות שלי, והפכו אותם לסיוטים. רצתי בחלומות, רצתי דרך בית הקברות חוששת לחיי, מועדת על אבנים לתוך קברים פתוחים, נתקלת בכל האנשים שהכרתי ששכבו שם. אבא ואימא שלי, סבתא שלי, מודת פיקנס, דון גרין, אפילו חברת ילדות שנהרגה בתאונת צייד. חיפשתי מצבה ספציפית. אם אמצא אותה, אנצל. כולם יחזרו לתוך הקברים שלהם ויניחו לי לנפשי. רצתי מאחת אל אחרת, מניחה את ידי על כל אחת, מקווה שזאת תהיה האבן הנכונה. יבבתי. חמודה, את בטוחה? נשמע קול קריר ומוכר. ביל, רטנתי. הסתובבתי כדי להביט במצבה שעוד לא נגעתי בה. כשהנחתי עליה אצבעות, הן עקבו אחר האותיות. ויליאם ארסמוס קומפטון. עיניי נפקחו כאילו ששפכו עליי מים קרים, ונשמתי עמוק בשביל לצרוח, ופעימת כאב אדירה עברה בגרוני. נחנקתי מהאוויר העודף והכאב מהשיעול, שפגע בערך בכל איבר ששברתי, השלים את ההתעוררות שלי. יד החליקה מתחת ללחיי, תחושת האצבעות הקרירות נפלאה כנגד אורי הלועט. ניסיתי לא לייבב, אבל קול קטן עשה את דרכו החוצה דרך שיניי. תסתובבי אל האור האהובה, אמר ביל, קולו מאוד קליל ואגבי. ישנתי בגבי אל האור שהאחות השאירה דולק בשירותים. עכשיו התגלגלתי בצייתנות על גבי, והרמתי מבטי אל הארפת שלי. ביל נשף. אני ארוג אותו, אמר בוודאות פשוטה, שהקפיאה אותי עד העצם. היה מספיק מתח בחדר בשביל לשלוח צי של אנשים עצבניים אל כדורי ההרגעה שלהם. היי ביל, קרקרתי, גם אני שמחה לראות אותך. לאן נעלמת? תודה שהתקשרת אליי בחזרה. זה עצר אותו. הוא מצמץ. הרגשתי איך הוא מתאמץ להרגיע את עצמו. סוכי אמר, לא התקשרתי כי רציתי לספר לך מה קרה פנים אל פנים. לא יכולתי לקרוא את הבעה שעל פניו. אילו הייתי חייבת לנחש, הייתי אומרת שהוא נראה גאה בעצמו. הוא עצר, סרק את כל מה שהיה גלוי ממני. כאן לא כואב, קרקרתי באדיבות מושיטה אליו יד. הוא נשק אותה, נשתהה בצורה ששלחה בגופי דקדוק רפה. תאמינו לי, דקדוק רפה היה הרבה יותר ממה שחשבתי שאני מסוגלת לו. תספרי לי מה נעשה לך, ציווה. אז תישען קדימה כדי שאוכל ללחוש, זה ממש כואב. הוא קירב כיסא אל המיטה, הנמיך את מעקה המיטה, והניח את סנטרו על ידיו המקופלות. פניו היו במרחק של אולי 10 סנטימטרים משלי. האף שלך שבור, ציין. גלגלתי את עיניי. שמחה ששמת לב, לחשתי. אני אגלה לרופאה כשהיא תבוא. מבטו הצטמצם, תפסיקי לנסות להדוף אותי. בסדר, אף שבור, שתי צלעות, עצם בריח. אבל ביל רצה לבחון את כל כולי, והוא הסיר את הסדין. ההשפלה הייתה מוחלטת. כמובן לבשתי חלוק בית חולי מזעזע. דבר מדכא בפני עצמו, ולא התרחצתי כמו שצריך, ופניי היו בכמה צבעים שונים, ושערי לא היה מסורק. אני רוצה לקחת אותך הביתה. הכריז אחרי שהריץ את ידיו על הכל, ובחן בפרוטרוט כל שפשוף וחתך. ארפד ודוקטור. סימנתי בידי כדי לגרום לו להתכופף. לא נשמתי. הצבעתי על שקית העירוי. הוא הביט בה בחשד מסוים. אבל כמובן שהוא ידע מה זה. אני יכול להוציא את זה, אמר. נדתי בראשי בפראות. את לא רוצה שאטפל בך? נשפתי בתסכול מה שכאב כהוגן. החוויתי בידי תנועות של כתיבה, וביל חיפש במגירות עד שמצא פנקס. באופן משונה היה לו עת. כתבתי, הם ישחררו אותי מבית החולים מחר, אם החום שלי לא יעלה. מי יקח אותך הביתה? שאל. הוא עמד ליד המיטה שוב, משפיל מבטו לעברי בחוסר סביעות רצון וקשה. כמו מורה שהתלמיד הטוב שלו ביותר, במקרה גם מאחר כרוני. אגרום להם להתקשר לג'ייסון או לצ'רלסי טוטן, כתבתי. אילו הדברים היו שונים, הייתי כותבת את שמה של ארלין באופן אוטומטי. אני אהיה שם ברגע שיחשיך, אמר. הרמתי מבטי לעבר פניו החברים, הלבן שבעיניו כמעט נצץ בחדר העגום. אני ארפא אותך, הציע. תני לי לתת לך קצת דם. זכרתי את הדרך שבה השיער שלי התבהר. זכרתי שהייתי חזקה כמעט פי שניים משאי פעם הייתי. נדתי בראשי. למה לא? שאל כאילו שהציע לי לגימת מים כשהייתי צמאה, ואמרתי לא. חשבתי שאולי פגעתי ברגשותיו. לקחתי את ידו והנחיתי אותה אל הפה שלי. נשקתי את כף ידו בעדינות. הצמדתי את היד אל הלחי הטובה שלי. אנשים שמים לב שאני משתנה, כתבתי אחרי רגע. אני שמה לב שאני משתנה. הוא הרכין את ראשו לרגע, ואז הביט בי בעצב. אתה יודע מה קרה? שאלתי. בבא סיפר לי חלק, אמר, ופניו הפכו מפחידים כשהזכיר את הערפד האינטליגנטי למחיצה. סם סיפר לי את השאר, והלכתי לתחנת המשטרה וקראתי את הדוחות. אנדי נתן לך לעשות את זה שרבטתי? אף אחד לא יודע שהייתי שם, אמר בקלילות. ניסיתי לדמיין את זה, אבל זה עשה לי צמרמורת. נעצתי בו מבט לא מרוצה. ספר לי מה קרה בניו אורלינס, כתבתי. התחלתי להרגיש מנומנמת שוב. תצטרכי לדעת עלינו קצת, אמר ביסוס. הו-הו, סודות של הרפדים קרקרתי. זה היה תורו לנעוץ במבט לא מרוצה. אנחנו קצת מאורגנים, סיפר לי. ניסיתי לחשוב על דרך להגן עלינו מפני אריק. באופן לא רצוני הבטתי בסידור הפרחים האדום. ידעתי שאם אהיה נציג רשמי, כמו אריק, יהיה לו הרבה יותר קשה להתערב בחיי הפרטיים. נראיתי מעודדת, או לפחות השתדלתי. אז נכחתי בפגישה מחוזית, ולמרות שמעולם לא הייתי מעורב בפוליטיקה שלנו, הצגתי מועמדות לתפקיד, ובעזרת קצת שכנועים מרוכזים ניצחתי. זה היה פשוט מדהים. ביל היה נציג באיגוד. תהיתי גם בנוגע לשכנועים המרוכזים. האם זה אומר שביל הרג את האופוזיציה, או שהוא קנה לכל בוחר בקבוק אי חיובי? מה התפקיד שלך? כתבתי לאט, מדמיינת את ביל יושב בפגישה. ניסיתי להיראות גאה, כי נראה לי שזה מה שביל קיווה לו. אני החוקר של המחוז החמישי, אמר. אספר לך מה זה אומר כשתהיי בבית. אני לא רוצה להטיש אותך. הנהנתי, מחייכת אליו באושר. בהחלט קיוויתי שהוא לא יחשוב לשאול אותי ממי הפרחים. תהיתי האם אני צריכה לכתוב לאריק מכתב תודה. תהיתי למה המוח שלי התעסק בכל השטויות האלה. בטח בגלל כל משככי הכאבים. החוויתי אל ביל שיתקרב. הוא התקרב, פניו נחים על המיטה ליד פניי. אל תהרוג את רנה, לחשתי. הוא נראה קר, קר יותר, כפו. אולי כבר עשיתי את זה בעצמי, ובטיפול נמרץ, אבל אפילו אם הוא יחיה, היה מספיק רצח. תן לחוק לטפל בזה. אני לא רוצה עוד מסעות צייג מחשפות אחריך. אני רוצה שיהיה לנו שקט. דיבור הפך למשימה קשה מאוד. לקחתי את ידו בשתי ידיי. החזקתי אותה כנגד הלחי הפחות חבולה שלי. פתאום, כל הגעגועים הפכו לגוש מוצק שנתקע בחזה שלי, ופתחתי את ידיי. הוא ישב בזהירות על קצה המיטה ונשען קדימה אליי, החליק את ידיו מתחתיי והרים אותי אליו, בזהירות בזהירות, מילימטר בכל פעם, כדי לאפשר לי לומר לו אם זה כואב. אני לא ארוג אותו, אמר ביל בסופו של דבר, אל תוך האוזן שלי. חומד נשמתי. יודעת ששמיעתו החדה תקלוט את זה. התגעגעתי אליך. שמעתי את ההנחה המהירה שלו, וזרועותיו התעדקו מעט. ידיו התחילו ללטף במורד גבי בעדינות. אני תוהה כמה מהר תוכלי להחלים, אמר, בלי עזרתי. או אני אשתדל למהר, לחשתי. אני בטוחה שהרופאה תהיה מופתעת גם ככה. כלב קולי תופף במורד המסדרון, הביט בדלת הפתוחה. אמר ווף, ותפף משם. ביל הסתובב בתדהמה להביט החוצה אל המסדרון. או, כן, היה ירח מלא הלילה. יכולתי לראות אותו דרך החלון. יכולתי לראות גם משהו אחר. פנים לבנים הופיעו מתוך החשיכה, וצפו ביני לבין הירח. אלו היו פנים נעים, ממוסגרים בשיער זהוב ארוך. אריק הערפד גיחך אליי, ונעלם בהדרגה מטווח הראייה שלי. הוא אף. בקרוב העניינים יהיו כרגיל, אמר ביל. מניח אותי בעדינות, כדי שיוכל לחבות את האור בשירותים. הוא זהר בחושך. בטח לחשתי. כן, הכל כרגיל. אנו מודים להוצאת קדמת עדן, על שהתירו לנו להקליט ספר נפלא זה, ומקווים שנהנתם. למבחר ספרי אודיו נוספים, בקרו באתר Sonic Books בכתובת sonicbooks.co.il. להתראות בספר הבא. כל זכויות האודיו בספר זה שמורות לסוניק בוקס.
Audible hopes you have enjoyed this program.